ערב טוב, אני רק מתנצל שהערב השיעור יהיה קצת קצר. אנחנו ברוך השם עדיין עוד בשבעת ימי המשתה, אז נשלב את הדברים ביחד, אבל לבטל תורה אי אפשר, אז כשאפשר לקיים את שניהם תמיד זה טוב. מנהג ישראל בימי אלול פעמיים בכל יום לומר, להתפלל את המזמור לדוד השם מורי ואישי. נאמר על זה במשנה ברורה בקטע השני, ונוהגים במדינתנו מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לומר בכל יום אחר גמר התפילה מזמור לדוד השם אורי בוקר וערב, ואומרים אחריו קדיש, ואנו נוהגים לומר עד שמיני עצרת ועד בכלל. זאת אומרת, ישנם שני מנהגים. מנהג אחד, לומר לדוד השם אורי ואישי מראש חודש אלול ועד יום כיפור. מנהג אחר, מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת, שמחת תורה. אלה הם שני המנהגים. מדוע חז"ל בחרו דווקא במזמור הזה שנאמר אותו פעמיים בכל יום בחודש אלול? כי חז"ל דורשים, אורי זה ראש השנה, אישי זה יום כיפור, כי יצפנני בסוכו סוכות. זאת אומרת, יש כאן רמז לחגים של תשרי, ראש השנה, יום כיפור וסוכות. אבל אם נעיין בפשוטם של פסוקים, נגלה סיבה נוספת מאוד מעניינת. דוד המלך במזמור לדוד השם אורי ואישי מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, לא ברור בדיוק מה, אבל הוא מבקש עוד פעם ועוד פעם. ראשית, פסוק ד', אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. פסוק ז', שמע השם קולי אקרא וחנני וענני. פסוק י', אורני השם דרכך ונחני באורח מישור. זאת אומרת, דוד המלך רוצה פה משהו, הוא לא אומר בדיוק מה הוא רוצה, אבל כל פעם הוא אומר מכיוון אחר מה הוא באמת רוצה. אז כשמסתכלים בתורה, בפסוקים, מיד אחרי חטא העגל, מגלים דבר מעניין. משה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, מהר מהר לך רד, כי שיחת עמך, עשו עגל. עם ישראל כמובן יודע, הם הרי עשו את העגל, הם רוקדים הרי עכשיו מסביב לעגל. היחיד שלא יודע כלום, יהושע. כי יהושע מחכה למשה ליד ההר, הוא לא יודע כלום. הוא מחכה למשה רבינו, משה רבינו יורד עם הלוחות, הוא שמח איתו, מתחילים ללכת בקטע השלישי. פסוק י' ז', וישמע יהושע את כל העם ברעו. הוא שומע קולות, ויאמר אל משה כדי לעשות קו, כל מלחמה במחנה. אומר לו משה רבינו שיודע בדיוק מה קורה, ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. זה לא מלחמה, הם מנצחים והם מפסידים, עוד מעט תראה מה זה. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. אבל יהושע חשב כל מלחמה במחנה. נמשיך הלאה אחרי חטא העגל, בקטע הרביעי. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי והדעך בשם. ויאמר, משה אומר לקדוש ברוך הוא, פסוק י"ח, הריני נא את כבודך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, פסוק כף, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת כדי לעשות עוד קם על הצור. אני אבוא לגוש אותך באיזשהו מקום, אבל מה שאתה רוצה לדעת בדיוק מי אני, אי אפשר. זה אי אפשר. זה מה שקורה אחרי חטא העגל. עכשיו בואו נחזור לדוד השם אורי ואישי. מה נאמר? מיד בהתחלה, פסוק ג', אם תחנה עליי כדי לעשות קו מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי עוד קו מלחמה, בזאת אני בוטח. יש מחנה, יש מלחמה. זאת אומרת, אותם מטבעות לשון שמופיע בתורה אחרי חטא העגל. דוד המלך, פסוק י' אומר לקדוש ברוך הוא, אורני השם דרכך. משה רבינו אומר, בקטע הרביעי פסוק י' ח', הרי נינה את כבודיך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וניצבת על הצור. הקדוש ברוך הוא אומר, דוד המלך אומר, בקטע הראשון פסוק ה', כי יצפנני בסוכו ביום רע, אז תראני בסת תורה לו, בצור ירוממני. פילי פלאים. רואים אותם מטבעות לשון, אותם מטבעות לשון. זאת אומרת, מה שבעצם דוד המלך רוצה פה, זה דבר אחד. מראש חודש אלול ועד יום כיפור, אלה היו 40 ימי רצון שמשה רבינו נמצא בער, קרוב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו את התורה עוד הפעם, והוא סולח ביום כיפור ואומר לו, סלחתי כדבריך. אומר דוד הקדוש ברוך הוא, תן לי קצת מאותו נועם השם שנתת למי? למשה רבינו. לכן אומר דוד המלך, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ומעניין מאוד, תראו עוד יותר איך זה מחובר אחד לשני. אומר לנו הטור בקטע החמישי, תנה בפרקי רב לזר, בראש חודש אלול, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי הערה. שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו כל שופר במחנה, משה עלה להר שלא ייתו עוד אחר עבודת גילולים, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר. זאת אומרת, כל ה-40 יום האלה תקעו בשופר. אנחנו כל בוקר תוקעים בשופר. מה עושים מיד אחרי תקיעת שופר? אומרים לדוד השם אורי ואישי, כי זה הולך ביחד. לדוד השם אורי ואישי, בעצם מתכוון דוד המלך לאותם 40 יום, מראש חודש אלול עד יום כיפור, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לקבל קצת מאותו נועם שקיבל משה רבינו. וחז"ל תקנו גם לנו אותו דבר, שגם אנחנו נבקש את זה. כי אלה ימים מיוחדים, אלה ימי רצון, אפשר לבקש יותר בימים האלה. זה הסבר נוסף על הקשר בין המזמור לדוד השם אורי ואישי, דווקא לחודש אלול. אבל יש לנו רק בעיה אחת. ההסבר הזה הוא טוב לשיטה, למנהג, שלדוד השם אורי ואישי אומרים, מראש חודש אלול ועד יום כיפור. אבל המשנה ברורה מביא עוד מנהג, וחלק גדול מעם ישראל נוהג את המנהג השני, לומר לדוד השם אורי ואישי מראש חודש אלול עד הושענא רבה, עד שמיני עצרת. אז למה ממשיכים אחרי יום כיפור? הרי 40 ימי רצון הם מראש חודש אלול עד יום כיפור. למה ממשיכים אחר כך? לפי השיטה הזאת, המנהג הזה, שרוב ישראל נוהג בו, מדוע, מה הקשר בין לדוד השם אורי ואישי לימים שאחרי יום כיפור? את זה אנחנו מבקשים לברר. ונראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. שוב, בקיצור נמרץ, ישנו מנהג לומר לדוד השם מראש חודש אלול עד יום כיפור. למנהג הזה ברור למה אומרים לדוד השם אורי ואישי, כי אלה ימי רצון, ואנחנו מבקשים בעקבות דוד המלך לקבל גם כן קצת מהנועם, מהטוב שמשה קיבל בימים האלה. אבל המנהג השני שאומרים את המזמור עד הושענא רבה, עד שמיני עצרת, מה המזמור הזה קשור דווקא לימים האלה? אז כדי לענות על השאלה הזאת, נניח את השאלה לרגע בצד, ניכנס לעולם אחר וממנו נחזור בחזרה פילי פלאים. נאמר בנביא בקטע השישי, ועתליה אם אחזיהו ראתה קינאת בנה, ותקם ותאבד את כל זרע ממלכה. נאמר את זה בעל פה, נראה קצת אחר כך בפנים. עתליה הייתה קשורה למשפחת בית דוד, היה לה בן אחד, היא מאוד רצתה שהבן הזה יהיה מלך. קרה מה שקרה, זה לא משנה כרגע למה, הבן הזה מת. ברגע שהוא מת, היא מאוד כעסה, היא הייתה אישה מאוד חזקה, מאוד. היא אמרה, אם הבן שלי, ככה היא אמרה, לא יהיה מלך, אף אחד לא יהיה מלך. היה לה חיילים, היא אמרה להם לאסוף את כל המשפחה של בית דוד, את כל הגברים, לחדר אחד גדול, והיא והחיילים שהיו לה, הרגו אחד אחרי השני. תארו לעצמכם חדר ענק, מאות ממשפחת בית דוד, שוחטים את כולם. דם על הכל. היה שם תינוק אחד, גם הוא היה מלא בדם, אבל לא שלו. כל כך הרבה דם כבר אי אפשר לדעת להבדיל בין דם לדם. אחותו ראתה שהוא בריא, שלא קרה לו כלום. היא הצליחה להוציא אותו משם, היא הביאה אותו הביתה. אבל היא יודעת שהתליה היא אישה קשה מאוד. מה שהיא לא יודעת היום, היא תדע מחר, היא תגלה מחר. והייתה לה בעיה גדולה. איפה מחביאים את התינוק הזה? הוא היחיד שנשאר מהמשפחה. איפה מחביאים אותו? היא הולכת ליהוידע הכהן הגדול, והיא אומרת לו, מה עושים? אומר לה הכהן הגדול, יש לי רעיון מצוין, להחביא אותו בקודש הקודשים. איך נאמר בקטע השישי, פסוק ב', ותיקח יהושבה ואת המלך יורם אחות החזיהו את יואש בן החזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו, בחדר המיטות. היא החביאה אותו בחדר המיטות. מה זה החדר המיטות? אומרים חז"ל, קודש הקודשים. ויסתירו אותו מפני עתליהו ולעומת. והיא איתה בית השם מתחבא שש שנים, ועתליה מולכת על הארץ. זאת אומרת, יואש והמנקת נמצאים בקודש הקודשים. יואש אוכל, ישן, משחק, נח, הכל בקודש הקודשים. כי זה המקום היחיד שאף אחד בעולם לא יחשוב שמישהו נמצא שם. למה? כי הרי התורה אומרת, הזר הקרב יומת. זהו, אף אחד לא נמצא שם. והוא שם גדל. הוא הגיע לגיל 7. מחליט יהוידע הכהן הגדול, הגיע הזמן להוציא אותו. להראות לכל עם ישראל, נשאר מישהו מזרע בית דוד, אפשר לעשות אותו מלך. מוציאים אותו, איך? בשנה השביעית, פסוק ו', פסוק ד' בקטע השישי, בשנה השביעית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות לקריב ולרצים, ויבא אותם אליו בית השם, ויחות להם ברית, וישבע אותם בבית השם, ויר אותם את בן המלך. הוא לקח את ראשי הצבא שהיו איתו, הוא ירא להם את בן המלך. החליטו להוציא אותו. הוציאו אותו בזמן שכל ישראל נמצאים במקדש. בקטע התשיעי, ויוצא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו, שמו עליו שמן המשחה, ויקו כף, ויאמרו, יחי המלך. אם אני הייתי שם, אני בטוח גם אם אתם הייתם שם, בטח הייתם אומרים, סליחה, יהוידע הכהן, עם כל הרספקט, מי אמר שהוא מזרע בית דוד? מי אמר? הרי עתליה הרגה את כולם. פתאום מביאים פה איזה ילד בגיל 7? אז מה כתוב בפסוק? ויוצא את בן המלך, בקטע התשיעי, ויתן עליו את הנזר, אומרים חז"ל בקטע העשירי, ויתן עליו את הנזר כלילה, קראון, כתר. ואת העדות, מה זה עדות? אמר רבי יהודה מערב, עדות היא לבית דוד, שכל הראוי למלכות עולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אינו עולמתו. לאורך כל הדורות היו כאלה שרצו להיות מלכים, לקחו להם עבדים, סקיוריטי, מכוניות, קדימה, אחורה, רצו, הלכו, רצו להיות מלך. אמרו להם, אין בעיה, בואו לבית המקדש. בבית המקדש יש כתר, את הכתר הזה שמים לכל אחד על הראש. אם הוא ראוי למלכות, זה יושב לו בדיוק. אם לא, זה נהיה גדול, נופל לו על הכתפיים. אז הרבה אנשים התביישו, כי הבושה הייתה גדולה מאוד. לקחו את הילד הזה בגיל 7, שמו אותו על כיסא גדול, כל הציבור עומד, יהוידע הכהן אומר, הנה הוא היחיד שנשאר, לוקחים את הכתר, שמים לו את זה על הראש, ולאט לאט הכתר נהיה קטן, בדיוק מתאים לגודל של הראש של ילד בגיל 7. ולכולם היה ברור, הוא מזרע בית דוד. כולם מוחאים כפיים, יחי המלך. ממשיך. הנביא ואומר בקטע התשיעי, ותשמע עתליה את כל הרצים מהעם, ותבוא אל העם בית השם, ותראה, והנה המלך עומד על העמוד, כמשפט והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל העם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות, ותקרא עתליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר. עתליה שומעת את זה, היא אומרת, לא יכול להיות, אני הרגתי את כולם, זה לא נכון. אבל כל הציבור יודע שזה נכון. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות פיקודי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לשדרות, והבא אחרי המת בחרב, כי אמר הכהן כדי לעשות קו, אל תומת בית השם. יהוידע הכהן אומר, תוציאו אותה החוצה, אל תהרגו אותה בבית המקדש, כי היא תתמה את כל הבית. כך עושים, קשרו לה את הידיים, את הרגליים, הוציאו, הרגו אותה. נגמר הסיפור. מיד אחרי זה, פסוק האחרון, בקטע התשיעי, בין 7 שנים, יואש במולכו. קודם לכן, וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה, כולם חזרו בחזרה לקדוש ברוך הוא. מה קורה עכשיו? אז תמיד, שהסיפור נגמר בנביא, יש לזה חלק ב', איפה? בדברי הימים. מה כתוב בדברי הימים? בקטע 11, בין 7 שנים יואש במולכו, ו-40 שנה מלך בירושלים. שם ימות צביה מבאר שבע ויעש יואש הישר בני השם, כל ימי יהוידע הכהן. ויזקן יהוידע, ויזבא ימים, וימות בין 130 שנה במותו. ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל, ועם האלוהים וביתו. הוא לא היה מלך, אבל הוא הציל את המלכות, קברו אותו בבית, בקברי מלכי בית דוד. עכשיו שימו לב, פסוק י"ז כדי לעשות קו בכל הפסוק. ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. אחד הפסוקים הכי קשים בתורה, בנביא. למה? הרישא ברור מאוד. אחרי מות יהוידע, הוא היה אפוטרופוס. הוא היה ספונסר, הוא היה הכל, בשביל מי? בשביל יואש. הוא מת, באו שרי יהודה והשתחוו למלך. אמרו לו, יש לנו רספקט, אתה המלך. אבל מה הפירוש? אז שמע המלך עליהם. מה פירוש הדבר? נדמה לי שאם מישהו מדבר אליי, אני שומע. אם אני מדבר למישהו אחר, גם הוא שומע. ודאי, אז שמע המלך עליהם. אמרו לו, יואש, אתה יודע שאתה הבן של אלוהים? איפה גדלת? איפה אכלת? איפה שיחקת? בקודש הקודשים. התורה אומרת, הזר הקרב יומת. ואתה אכלת, שיחקת, רצת כל הזמן. אתה הבן של אלוהים. אנחנו רוצים לעבוד אותך. אנחנו רוצים לשים את הסטטיו, את הפסל שלך, בכל מקום. אתה לא אדם רגיל. אז שמע המלך עליהם. הוא התחיל באמת להאמין, אני אלוהים. פסוק הבא, פסוק י"ח, ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי כסף על יהודה וירושלים באשמתם זאת. כי יואש עשה את עצמו לאלוה. הנה, בקטע ה-12, פרו היה אחד מדלת, מארבעה בני אדם, שעשו עצמם אלוהות, והראו לנפשם, ואילו הם, חירם, נבוכדנצר, פרו ויואש מלך יהודה. ואני מדלג כמה שורות שם בקו השחור, ויואש מניין עשה עצמו אלוה, בכתיב, ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. מהו והשתחוו למלך? שעשהו אלוה. אמרו לו, אילולי שאתה אלוה, לא היית יוצא אחרי 7 שנים מבית קודשי הקודשים. אמר להם, כך הוא, אתם צודקים, אני אלוהים. וקיבל על עצמו לעשות אלוה. עכשיו תראו מה קורה. בקטע ה-11 פסוק אף ורוח אלוהים נפשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל העם ויאמר להם כה אמר האלוהים למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם ויקשרו עליו וירגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. אומרים חז"ל ורוח אלוקים לבשה את זכריה ויעמוד מעל העם. מתי הכהן הגדול עומד מעל העם? פעם אחת בשנה. מתי? ביום כיפור. כל הציבור מגיע לירושלים לבית המקדש, הבן של יהוידע הכהן הגדול, זכריה הכהן הגדול, הוא עכשיו נהיה הכהן הגדול, מנצל את ההזדמנות ואומר לכל הציבור, מה קרה לכם? השתגעתם? מה עשיתם את יואש אלוה? יואש הוא בשר ודם, אם הוא לא ימות היום הוא ימות מחר, תחזרו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. שומע את זה יואש, הוא שולח את החיילים שלו לבית המקדש ביום כיפור, הורגים את זכריה כהן הגדול בבית המקדש ביום כיפור. וזה לא נגמר, הדם שלו, דם אחרי כמה דקות נהפך לחום ולשחור. הדם הזה נשאר אדום, ניסו לנקות אותו, לא הצליחו. שנים שנים עד שהגיע נבורזדן להחריב את ירושלים. הגמרא במסכת גיטין, אני אומר את זה בעל פה בקטע ה-13, נבורזדן מגיע לבית המקדש, הוא רואה את הדם הזה, הוא שואל מה זה? אמרו לו דם זבחים. הוא אמר, רגע רגע, אני רוצה לבדוק, שוחטים קורבנות? לא לא, זה לא אותו צבע, זה צבע אחר, תגידו לי מה זה. אם לא תגידו לי, אני חותך אתכם לחתיכות, חתיכות, חתיכות עם מסרק. אמרו לו, סליחה, אנחנו מתביישים, היה פה כהן גדול, נביא, הוא ניסה להחזיר אותנו בתשובה, לא שמענו לו, והרגו אותו בבית המקדש. ומאז הדם שלו נשאר פרש, נשאר טרי, אי אפשר להזיז אותו. אומר נבורזדן, אני אראה לכם איך אני מחזיר את הדם הזה להיות נורמלי. הוא שוחט על הדם הזה סנהדרין גדולה, סנהדרין קטנה, שום דבר. הדם של כולם נהפך לשחור, הדם הזה נשאר אדום. תינוקות של בית רבן, אלפים, רבבות, אנשים, נשים, וטף, כלום. עד שהוא אומר, זכריה, זכריה, אני אהרוג את כולם. אם לא תחזור להיות נורמלי, דם רגיל, אני הורג את כולם. ואז הדם של זכריה נהיה נורמלי. אתם שומעים מה כתוב כאן? זה הרי פחד פחדים. יהודי שגדל בקודש הקודשים יכול להיות המלך יותר מדוד. איזה פוטנציאל, איזה קדושה. תראו איזה מושחת, נורא והיום, הורג את הבן של מי שהציל אותו בבית המקדש ביום כיפור. ותראו כמה דם נשפך בגלל זה, לא יאומן. אבל מה שקרה ליואש קרה לכולנו. איפה? בקבלת התורה. גם אנחנו היינו בקודש הקודשים, היינו בדרגה של האדם לפני החטא. בשעת קבלת התורה קיבלנו הבטחה מהקודש ברוך הוא, חיים for good forever. 40 יום אחרי זה, בום, הפכנו את הכל, חטא העגל. מה שקרה ליואש כאדם פרטי קרה לנו כציבור, קרה לנו כציבור. עומד דוד המלך ורואה ברוח הקודש ואומר, כי צפנני בסוכו ביום רעה יסתירני. בסתר אוהלו כותב רש"י בקטע השמיני, כי צפנני בסוכו, בטוח אני שיצפינני בבית מקדשו. ושנינו בסדר עולם שהמקרא הזה נאמר על יואש, שהסתירתו יושבה אחותו בעליית בית קודשי הקודשים. דוד המלך רואה ברוח הקודש שהדור השמיני ממנו כולם ימותו חוץ מתינוק אחד, והקדוש ברוך הוא ישמור אותו בקודש הקודשים. עומד דוד ואומר הקדוש ברוך הוא, שמור עליו עד הסוף, שכל מה שהוא יקבל הוא ישתמש עם זה כמו שצריך. אבל זה לא הצליח, יואש הרס את הכל. עומד דוד המלך ואומר לנו בחודש אלול, אתם יודעים מה זה אלול? מי שלא מרגיש את זה בשבוע הראשון, ירגיש את זה בשני, ואם לא בשני, בשלישי וברביעי, ומי שלא ירגיש אלול, ירגיש ראש השנה, ומי שלא ירגיש ראש השנה, ירגיש עשרת ימי תשובה, וגם לא, ירגיש יום כיפור, ואם לא יום כיפור, סוכות או שנה רבה. כל יהודי זז אצלו משהו בלב, בשכל, ברגש, מראש חודש אלול עד הושנה רבה. כל אחד בסטפ שלו זז, אנחנו מרגישים אחרת, אנחנו מתרוממים. ועם ההרגשה הזאת אומר דוד, הקדוש ברוך הוא, בית השם זה ביג צ'אנס, אבל זה גם ביג ריסק, זה סיכוי גדול וסיכון גדול, זה בית השם. אומר דוד ואומר הקדוש ברוך הוא, אחת שאלתי, תן לי ותן לאלה שבאים אחריי לקחת את הצ'אנס, את האופורטוניטי, את ההזדמנות שיש בבית השם, ולא את הריסק. מי שלא היה בבית השם לא יכול לקלקל כמו מי שגדל בבית השם ומקבל כוחות ומשתמש איתם בצורה לא נכונה. זה מבקש דוד המלך. לכן אנחנו ממשיכים את המזמור הזה עד הושענא רבה. עד הושענא רבה ממשיכים את המזמור הזה. כי אנחנו בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, בעקבות דוד המלך, לתת לנו את היכולת לקחת את שבטי בבית השם. מה זה בית השם? זה לא הבית כנסת, זה לא הישיבה, זה לא בית המקדש. זה האופיס, זה הביזנס, זה הרופא, זה העורך דין, זה האיש עסקים. איפה שנמצאים, שזה יהיה חלק מבית השם. שנדע לחבר את מה שמקבלים בחודש הזה, את מה שמקבלים עד הושענא רבה, לכל השנה כולה. שזה לא יהיה שני דברים שונים. שזה לא יהיה, אוקיי, תן גד, נגמרו ה-serious day, back to the business. שזה לא יהיה כך. שנדע לחבר את הכל ביחד. זה דוד המלך מבקש. זה המזמור. לכן, כשזוכים לחזק ויאמץ ליבך, כי הרי מה קורה? קווה אל השם. מקווים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? אני נותן. אני אחזק אותך. אבל אחרי זה, עוד הפעם, וקווה אל השם. לבקש עוד הפעם. זה כל העבודה הגדולה. אלול, תשרי, זה ההזדמנות הגדולה שלנו לקחת את הימים האלו לכל השנה כולה. ידע כל אחד. באים לאלול, באים לראש השנה יום כיפור, לפעמים אומרים, בעצם אולי אני לא בסדר, אני עובד יותר מדי, אני זה. לא, כל אחד יעשה מה שהוא רגיל לעשות. כל אחד יעשה מה שהוא אוהב לעשות. אבל כשמחברים את זה לבית כנסת, מחברים את זה לתורה, מחברים את זה לשבטי בבית השם, שכל אדם איפה שהוא נמצא, הופך את זה לבית השם, אם זה אפשר לזכות בדין. זה כל העבודה. אורי, באמת זה ראש השנה. אישי, זה יום כיפור. כי יצפנני בסוכו, זה סוכות. נכון. אבל הסיבה הפנימית, למה אומרים את זה? ללמוד מזה. את הסיכוי, בלי הריסק. וכשאת זה מבקשים, אז באמת זוכים, לאם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במה אהרון בא אל הקודש? תשובה, תפילה וצדקה. מה כתוב למעלה באותיות קטנות? צום, כל, ממון. בגימטריה, זאת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזאת אני בוטח. אם ניקח את זה איתנו, שאנחנו כל בוקר וערב או אחר הצהריים אומרים את המזמור הזה, נבקש מהקדוש ברוך הוא את בית השם, את הסיכוי בלי הסיכון, אז נזכה באמת שבמהרה יתקיים בנו אורני השם דרכך ונחני באורך מישור למען שורריי, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. תודה השם בשבוע הבא, שיעור כרגיל, תודה וערב טוב. Thank you.